אנחנו נמצאים בעמוד כ"ב בהקדמה של רבנו על פירוש המשנה, ובעמוד 364 בשיעורים של מורי. ואנחנו עסקנו לאחרונה האם יש תכלית לנבראים, ולפי רבנו אין דבר כזה שמפעלו של הקדוש ברוך הוא מקרי או שרירותי, אלא הכל מופלא, הכל בחוכמה, בחוכמה יסד ארץ, ולכל דבר יש תכלית. ולכן כל נברא ונברא יש תכלית. מטבע הדברים אנחנו נרצה לדעת, מלבד התכלית הנקודתית של כל נברא, האם יש תכלית לנבראים. ולפי הרמב״ם יש תכלית לנבראים בעולם שלנו, זה הקטן שבו אנחנו נמצאים, והם להיות לרשותו ולשירותו של האדם, הואיל והאדם נברא בצלם אלוקים. כל נברא ונברא, אם נתבונן, יש לו מערכת וכוחות שעל פיהם הוא פועל ומתקיים. כלומר, יש לו את המנגנונים שבהם הוא מתקיים. אבל הוא חד-ממדי. דהיינו, כל נברא ונברא, יש לו את הפעולות שלו, הן לא רבגוניות. הם רק חד-ממדיות. ולכן דעת הרמב״ם, מלבד שהנברא, כל נברא ונברא, יש לו את התכלית הקיומית שלו, תכלית ההסתדרות שלו, יש לו את התכלית הכוללת לעמוד לרשותו ולשירותו של האדם שנברא בצלם אלוהים. האדם יש לו יכולות של פעולות מאוד מאוד מגוונות. מאוד מגוונות. אין צל שספק, זה מראה על מיוחדותו. הרמב״ם מסרב לקרוא לאדם נזר הבריאה. הוא אומר רמוכים, הוא מסרב. אבל הוא בהחלט רואה בו נברא מיוחד בעולם הזה. כשאני אומר העולם הזה, לא להבדיל מעולם הבא, אלא הכוונה העולם הקטן שלנו. אז שהוא ודאי ודאי הנבחר שבכל הנבראים בעולמנו זה הקטן. ומשום כך, כאמור, הרמב״ם סבור שכל הנבראים בעולמנו זה הקטן, התכלית הכוללת שלהם הוא לשרת את האדם. והאדם עצמו, מהי תכליתו? לדעת הרמב״ם, התכלית של האדם, מאחר והוא נברא בצלם אלוהים, ונכון שיש לו יכולות שהרבה פעולות לאכול, לשתות, לעשות נגרות, חצבות, ציור, אומנות, שירה, כל מיני דברים יש לו. יש לו הרבה הרבה פעילויות שהוא יכול לעשות. אבל כל הדברים האלה, למרות שהם גדולים ונהדרים, והוא עושה הרבה מאוד, האדם עושה הרבה מאוד בתחום הזה של בניין ויצירה, של אכילה ושתייה ותרבויות, כל הדברים האלה. הרמב"ם אומר, אלה הם דברים חולפים. הם לא דברים מתקיימים. ולכן אין לראות בדברים האלה את התכליות של האדם. התכלית האמיתית של האדם הוא המיוחד שבאדם. ומהו המיוחד שבאדם? השכל, הצלם אלוהים שהשם ברא בו. והצלם האלוהים הזה אמור, ואם יזכה, להשיג לא רק את המושכלות במובן שהוא לומד על כל נברא ונברא, זה היכולת של האדם. ללמוד על כל נברא ונברא, מה הוא, מי הוא, כיצד הוא פועל וכו'. והמדעים שלנו עוסקים בהרחבה מאוד מאוד בגילוי המושכלות של כל המציאות של הנמצאים, של הנמצאים. לא רק זה, אלא בעיקר העיקרים, הוא אומר, מעל לידיעת המדעים של כל הנמצאים, הוא להשיג מושכלות אמיתיות. דהיינו, את שלמות האדם אשר באמצעות אותה שלמות יוכל להשיג את האלוה, להשיג, לדעת מה זה מציאות השם, מה זה אחדותו, מה זה ייחודו, מה זה איגשמיותו, מה הפירוש של דבר מידות הקדוש ברוך הוא. הרי אין הקדוש ברוך הוא גוב לא, ואין גוב מידות שהאדם צריך לדבק בהן וכו'. זה התכלית העיקרית של האדם, השגת המושכלות האמיתיות, כי על כן זה מתאים למה שנקרא שהוא נברא בצלם אלוהים. זה פחות או יותר הקו הכללי. עכשיו בואו נראה, מורי פותח בערה שלו, הרמב״ם ממשיך, זה דברי מורי, את החקירות שלו כפי שהתחיל. הוא ממשיך, מדוע יש הרבה דברים שלכאורה אין להם שום תועלת. הוא רוצה להסביר שיש להם תועלת, אף על פי שלא כל עשב אנו יודעים את תועלתו, ולא כל עשב ולא כל פרט מפרטי הבריאה ברור לנו למה נברא. כלומר, אנחנו מתאמצים, אנחנו משיגים הישגים בזה, אבל אי אפשר לבוא לומר שאנחנו כבר יודעים הכל וכל כל על כל נברא ונברא, מה הוא, מי הוא, מה התועלת שבו. ובמורה הרמב״ם כותב, כפי שכבר אמרו, כל פועל השם למענהו. זהו פסוק במשלי, כל פועל השם למענהו. אז נשים לב להערה של מורי, למענהו של הדבר עצמו. כן, יש כאלה מפרשים, לא למענהו במובן של למען, אלא מען. המען של הנברא הוא עצמו, דהיינו להגשים את עצמו, לממש את המנגנונים והכוחות שהשם נתן בו. כן, אז כל פועל השם, רגע, כל פועל השם למענהו, לתועלתו של הדבר עצמו. בכל אופן, כאן אומר מורי, הוא, כלומר רבנו, עדיין בדעה שכל מה שבעולם הזה נברא בשביל האדם, למענהו בשביל האדם. והוא ימשיך להסביר שיש לפעמים אדם רשע ומצליח ומתעשר ובנה לו פלטרים גדולים, איזה תועלת יש לעולם בזה? כלומר, אדם יבוא ויאמר, רגע, אם האדם הזה הוא רשע ועוסק בדברים של בניין ויצירה והכל, מה התועלת בדברים האלה? רבנו יתמודד עם השאלה הזו. אתם יכולים לראות בערה 626, כך סימנו הרמב״ם וקדמוננו את שם השם, זה יוד יוד, כל פועל השם למענהו, אז שימו לב, כתוב יוד יוד יוד, כן? אז הוא אומר, זה סוג של כתיבת שם השם, כדי לא לכתוב את שם השם ממש. זאת אומרת, זו מסורת שהייתה לנו כזו. הלאה, במורה נבוכים, בערה 627, ומורים לכם חלק ג' פרק י' ג', ולדעה שהאדם הוא נזר הבריאה, והשוואת דברי אריסטו לדברי הרמב״ם. במורים לכם הרמב״ם מבחין בין האדם כנזר הבריאה תחת גלגל הירח בלבד, וזה מה שאנחנו מובילים כל הזמן בשם הרמב״ם, וכך ניתן לפרש את המורים לכם וכו'. להבדיל מנזר הבריאה בכללותה כולה, שלזה הרמב״ם מתנגד לבוא לומר שהאדם הוא נזר כל הבריאה כולה. אוקיי, עכשיו מה רצית לומר?
לא כל כך הבנתי מה שייך למענהו של הדבר עצמו בדבר שהוא צומח, דבר שהוא דומה, דבר שאין לו,
קודם כל לא למענהו, הניקוד הוא למענהו, שים לב, למענהו, יש הבדל למענהו או למענהו, זה א', ב', אם אני אומר שתכלית הנברא הוא הגשמת עצמו, כלומר אם השם ברא לו מנגנונים מסוימים והוא לא משתמש במנגנונים האלה, אז הוא מנוון, הוא לא מקשים את עצמו. לא משנה אם הוא נמצא בתנאים שהוא משתמש במנגנונים האלה, אז הוא בעצם מקשים את עצמו. אם הוא לא נמצא בתנאים כאלה, אז הוא מתנוון, הוא בעצם לא מקשים את עצמו. זה הרף הכי נמוך שאני יכול לדבר על תכלית נברא. רק אני מדבר על מחוץ לזה, דהיינו שאותו אותו נברא, לבטח יש לו תרומה מעבר לקיום של עצמו. מהי התרומה של כל נברא מעבר לקיום של עצמו? כן? ואנחנו נתקדם ונראה את זה. ברור? כן, כן.
ביום שישי כתוב תכלית שמיים מוארך בציבור.
מה, מה, מה?
בתחילת ערב שבת תכלית מעלה שמיים מוארך בציבור.
נו?
מה, זה מדובר על זה שעשה את השמיים ואת הארץ?
תכלית שמיים וארץ עשית. תראה, זה הקטעים שאני הכי הרבה מתרגש מהם בכל ליל שבת כשאני מקדש או כשאני מתפלל. מדוע? תתבוננו ותחשבו רק רגע. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ והיום השביעי שבת הנפש. זה לא ששת מעבודה שהקדוש ברוך הוא עסק וכו', כן? זה מושגים אחרים לגמרי. השבת והיא נפש, זה עוד יותר. מה, כאילו יצא לחופש, יוצא לחופש? מה פירוש שם של דברים? אלא כאן הקדוש ברוך הוא מוסר מסר. אני בראתי את הבריאה, עכשיו אני מפקיד אותה בידיים שלכם, אתם כבני אדם. לא בשביל לשמר את הבריאה שעשיתי שלא תתבזבז, שלא תלך לאיבוד, כי בלעדיכם, בלעדי השמירה שלכם, אז אוי ובוי, אני כאן עלול להפסיד את הבריאה. לא, הבריאה הופקדה ונתנה לנו כדי שאנחנו נדע באמצעות הבריאה להגשים את ייחודנו ואת יעודנו כמי שנבראו בצלם אלוהים. ושנדע שכמו ששת בבראשית, בעשייה של הקדוש ברוך הוא, של העולם הזה, יש לה מה שנקרא גבול של זמן, לא מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, אבל במושגים שלנו. כך בעשייה של האדם בעולם הזה יש לה גבול של זמן. ואנחנו צריכים לחשוב על המושגים של אחר העולם הזה. וזה הייעוד של האדם. עולם הבא, עולם האמת והנצח. עולם שכל כולו שבתו מנוחה. השבת לא נותנה לנו רק בשביל מנוחה פיזית, למען ינוח שלך וחמורך, זה נכון. גם השור שבנו והחמור שבנו, זה נכון. אבל צריך להגיע למצב לחשוב על השבת שאחר כך כבר אין כוח, לא בידיים, לא בעיניים, לא שום דבר, אלא הנשמה האלוהית, אם היא זוכה להיות בת נצח. ברור? אם היא זוכה להיות בת נצח. זה כל העסק הזה של שבת ויהי נפש. זה כל העסק תכלית שמיים וארץ. זה מה אנחנו מגיעים מכל העולם הזה שנתן לנו שם, להגיע לתכליתנו. אוכל. הלאה. ושמה תאמר, מדוע נבראו מיני הרעל הממיתים, כגון כגון הביש, כן? זה סוג של רעל, כן? וחשישה, אדם, כל אלה סוגי רעלים שהרמב״ם בתור רופא מכיר אותם, שיש בהם השמדת האדם, לא תועלתו. כי אם אנחנו אומרים, יחי, מה קרה? איך הצלחת להוציא אותם משיווי משקלם? בתפילה. כן, פלטי, פתאום יש לי שניים שמקשיבים תמיד, הצלחת לערער אותם, להוציא אותם משיווי משקלם. וכן, עכשיו נחזור לענייננו. הנה. ושמה תאמר, מדוע נבראו מיני הרע, זה דברי הרמב״ם רבותיי, מדוע נבראו מיני הרע על הממיתים כגון הביש והשישה אדם וחשישה אדם שיש בהם השמדת האדם לא תועלתו? כי אם הרמב״ם יוצא מתוך הנחה שכל מה שנברא בעולם הזה הקטן שלנו הוא לתועלתו של האדם, הרעלים הם לא תועלתו של האדם, אז למה הם נבראו? זו שאלה שהרמב״ם מציף. דע שיש בהם תועליות, שאף על פי שהם ממיתים כשני אכלים, אינם ממיתים אם משתמשים בהם על פני הגוף. משחות, רפואה, נכון? רפואות וכו'. ואם ידעת כי התועלת הגדולה שיש לאדם ובמיני האפעה, שזה נחש ארסי מאוד, כל שכן מה שמעת מהם, כלומר דע לך, אומר הרמב"ם, גם בדברים שהם ארסיים יש בהם שימוש בתועלת האדם, לא בדרך של אכילה אלא בדרכים עובדות יש בהם שימוש רפואי כזה או אחר או דברים אחרים, תמיד יש בהם תועלת.
אבל הארס משמש כמלחמה בארס, למעשה ארס מוחלש, אבל בכל זאת הארס המקורי הוא עדיין נברא.
כן כן, בהחלט הארס, הארס הוא רעיל, אם הוא אם משתמשים בו באופן שהוא מרעיל, אבל אם תשתמש בארס באופן הבלתי מרעיל,
אם הוא לא היה נברא לא צריך להשתמש בו.
אבל הוא נברא כדי שתדע איך להשתמש בו באופן המועיל. כי אם אתה בארס הזה יכול ליצור מתכון רפואי, הרי בשביל זה הוא נברא, כדי שיהיה לתועלת לאדם,
כדי להילחם בארס עצמו,
או בארס עצמו.
ואז נותנים
נסיוק
של
ארס
מוחלש או ארס מומה.
כן, אבל יש עוד שימושים אחרים, יש עוד תועלות אחרות. כן, עכשיו גם היום זה מורי מאיר, זה מורי מאיר, חולבים חלב נחשים, הנה עכשיו עברנו מארץ וגם לחלב נחשים, ועושים הם כל מיני הרכבות, כבר אז ידעו מזה חשש הדם, אני מסופק, כן, ואולי היא חשש הדם על אחוין, זה מורי משער, כי היה מאוד מאוד בקי במציאות, כן, 628 מאיר זוהר אמר על זהוי הבייש וחשישת הדם, ראה בספרי הצומח וכו'. הלאה אנחנו ממשיכים, נאמר ואולי היא חשישת הדם על הוויין או חשישת דם התנין, כי בשני המינים האלו יש רעלים והן מיני צמחים שיש להם שרף אדום, שרף אדום, ומכאן שם דם. אוקיי, עכשיו מה? רק לפני כן שאלה, זה סוג אלמוג? דם על האחרון זה סוג אלמוג? התשובה, לא אלמוג, זה צמח. ועכשיו בתוך הים, אז משיב, לא בתוך הים אלא היינו מלקטים אותו, היינו משתמשים בו להפקה למילה מורי המוהל, כן, בשעה צירת הדם על המילה, לא בים ולא כלום אלא ביבשה. עשב ידוע סגולתו עוצר דם ומרפא, כן. ואז הוא שואל אותו מה היו קוראים לו בתימן, אז הוא אומר דם חוויים, כן. עכשיו בערס 629 אז פרופסור אמר אומר דם על החוואן, בספרות הרפואית מוכר צמח בשם זה, אבל אכן יש גם אלמוג בשם עוגבית אדומה בשם זה בתימן. זכורני שרכשתי כמה סמני מרפא מתימני ירושלמי והבאתי אותם לרב, כלומר מורי סוגפה, והוא מיד ראה את האלמוג ויכול להיות שהוא חשב שהוא צמח, אז וסיפר לי ששמו דם על אחוואן ושהוא כמוהל השתמש בו לעצירת דם. הדברים הללו הובאו גם בספר הזיכרון וכו' וכו'. כן, איך שלא יהיה, אין צל שספק, גם דברים אשר נראים מזיקים לאדם יש להם שימושים אחרים המועילים לו לאדם. אז כך שרבנו עדיין נמצא באותה תפיסת עולם שכל הנבראים בעולם הזה שלנו הקטן כולם הם לתועלת האדם. אוכל הלאה, וכאשר ידענו, עכשיו רבנו מדבר מהי תכלית האדם, זה דברי הרמב״ם, וכאשר ידענו שתכלית כל אלה היא מציאות האדם, חובה שנחקור גם מדוע נמצא האדם ומה תכליתו. וכאשר העמיקו לחקור על כך מצאו שיש לאדם פעולות רבות מאוד, לפי שכל מיני החיים והאילנות אין להם אלא פעולה אחת או שתיים בלבד ותכלית אחת. זאת אומרת, על זה דיברתי, על חד ממדיות, כל הבעל חיים וכל עולם הצומח הם חד ממדים, יש להם פעילות אחד. לעומת זאת האדם יכול לפעול בהרבה פעילויות. כמו שאנחנו רואים שעץ התמר אין לו פעולה אלא להניב תמרים, וכך שאר האילנות, וכך בעלי חיים. יש מה בעלי חיים? אורג. מי זה האורג בלבד? עכביש, כגון העכביש. ויש בונה, כגון הסנונו, כן? ויש אוגר, מה זה, מי זה האוגר? הנמלה, יש אוגר, כגון הנמלה, כן? אבל האדם עושה פעולות רבות שונות, ולכן חקרו כל פעולותיו אחת אחת, כדי לדעת מה תכליתו מכל הפעולות האלה. ומצאו שתכליתו של האדם פעולה אחת בלבד, ושאר פעולותיו אינן אלא להמשכת קיומו, כדי שתושלם בו אותה הפעולה היחידית. מהי הפעולה היחידית המיוחדת לאדם שאינה בכל הנבראים? השכל. שאר הדברים, אכילה, שתייה, נגרות, חצבות, שירה, זמרה, ריקודים, בנייה, יצירה, כל הדברים האלה נמצא אותם צוחת ממדית אצל הנבראים השונים. אז והם גם דברים חולפים, הם לא דברים מתקיימים. רק ההשגות השכליות הם הדברים המתקיימים. וכן, ושאור פעולתיו אין ענה לה להמשכת קיומו, כדי שתושלם בו אותה פעולה יחידית, והיא השגת המושכלות וידיעת האמיתיות על בוריים. מורי מאיר, הרמב״ם סובר שהאדם איננו אדם אלא בהשגתו, איננו אדם אלא בהתייחדו במושכלות, איננו אדם אלא בהגיעו לשגב ידיעת השם. קשה. קשה מאוד. זאת אומרת, כל מי שלא מגיע למושכלות האמיתיות, לפי הרמב״ם עדיין לא אדם. עדיין לא אדם.
כמו כל המבראים. כמו כל
נכון. 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 עכשיו.
יכול להיות בדרך.
עכשיו שאלה, שאלו את מורי, כל אדם כפי רמתו? אז אומר ודאי שכל אדם כפי רמתו. אי אפשר לומר לכל אדם להיות כמו משה רבנו, זה פשוט. אבל לפחות שיחתור להגיע להשגת המושכלות האמיתיות. אבל אם בכלל הוא לא חושב במושגים האלה, הוא מדען, אבל הוא בכלל לא חושב במושגים של השגת מושכלות. הוא מדען בגלל שהוא רוצה להתפרנס, זה הדיפלומה שלו, זה הפרנסה שלו. ומה הוא רואה את חזות הכל? אכול, שתו, כי מחר נמות. תבלה, קריירה. נכון, קריירה. העולם הזה, לפי הרמב"ם הוא עדיין לא אדם. אבל אם אותו מדען יראה במושכלות חלק ממוש הייחוד שלו שנברא בצלם אלוהים, וישאף לדעת מהמושכלות האלה שהן באמת מחכימות על דרגה יותר מרוממת, מי ברא אלה או איך נבראו, כל הדברים, אז הוא בדרך, הוא בדרך להגיע לתכלית האדם. או כן,
אם כן אלו כלומר שבעמים אחרים, זה איך נגדים אותם?
מה זה בעמים אחרים? לא הבנתי.
כלומר הגויים.
נו.
או
שאלו זה לא קשור גוי או לא גוי. קהל חטריסטו, הוא חשב, הוא אפלטון, כל אלה, שהאדם הוא לא רק הגוף אלא המושכלות
בדרגה יותר מעלקוף אולי.
לא, למה אתה,
אם הם לא בני אדם,
הלוואי שרבים מאיתנו הם מגיעים לדרגה של אריסטופלטון. אני אומר את הדרגה
כן. לא דיברתי על אריסטו, על
אז על מה אתה מדבר? זה לא קובע יהודי או לא יהודי. כל אדם באשר הוא אדם. רק מה? לנו ליהודים יש צ'אנס. השם נתן לו תורה. ווייז. זה כמו נהג שיש לו ווייז, נהג שאין לו ווייז. כן? אז לפני הווייז, הנהג לא נהג? הוא נהג. יש נהג מושכל, יש נהג פחות מושכל, כן? ידע להגיע ליעד גם בלי הווייז. אבל עם הווייז, זה שדרוג עצום. שדרוג עצום. עכשיו, אדם שיש לו ווייז ומסתבך ולא ידע להשתמש בו, כן? או עושה טעויות עם הווייז, נו, אז
לא
מה? הוא יותר גרוע מאשר אדם שבלי ווייז. אז לא לחתוך חיתוכים כאלה, יהודי, גוי, אלא השאלה איך האדם מתנהל. יש לך יהודי, שבא מדען הרבים, נמשל קבעים עוד נדמו, עם כל הכבוד, כן? מה מה? כן, אוכן ככה. כי לא ייתכן, אומר רבנו, כי לא ייתכן שתהיה תכלית האדם לאכול או לשתות או לבעול או לבנות בית או להיות מלך. כלומר, זה, כל הדברים האלה הם טובים, טובים שעתם, אבל הם דברים מתקלים. תראו, אדם מזקין, אדם מזקין, כוחות גופותיו חלושים, לא מוצא טעם באכילה, בשתייה, בתשמיש המיטה, כל הדברים האלה. ואינני מדבר על אדם שמזקין ונחלש בדעתו, אני מדבר על זקני תלמידי חכמים שמתעצמים בדעתם. כלומר, אתה רואה את עצמות שכלית ואתה רואה תרופות גופנית, התרופות הגופנית כי זה חולף, ואת עצמות השכלית כי זה דבר של נצח. אז הנה מורי מאיר, מורי שמע אותך והוא שולח לך אס-אמס. להיות מלך זה כבר לא מעלה, זה אולי בימיהם. היום יש לו דאגות הרבה. ראה ערך ראש הממשלה ביבי, כן, שהוא כמו מלך. אני לא מקנה בו, אני מחליט, לא הייתי רוצה להגיע לדרגה כזאת. כן, מה רצית?
לא, סתם אמרתי שלא רק בגלל שזה חולה, גם אם זה לא היה חולה, כל האכילה,
השתייה, אלא
זה לא מקדם את האדם במהות שלו בכלום. גם אם הוא היה יכול לעשות את זה לאורך ימים ושנים עד שהוא מת, אבל זה לא באמת מועיל לו.
אוקיי, בסדר, נוכל לקבל גם את הניסוח הזה.
אם לאדם לא היה את הרצונות לבנות, לעשות, ליצור, אלא כל היום לשבת רק להתבונן במשכולות ולהתעמק בהם,
לא,
היינו בונים מדינה.
לא, זה ברור. בלי תשתית אתה לא יכול. אתה תכף תראה שהרמב"ם יאמר שמה עם תכלית של עמי ארצות? לשרת את האדם שנברא בצלם אלוהים וממש את צלם אלוהים שבו. תכף תראה, זה ברור.
למה שאדם לא יהיה את כל האפשרויות? למה אנחנו צריכים את עמי הארצות שישרתו שם? למה אדם שלא ישרת את עצמו, שיהיה גם במשכלות, גם בזה, גם
בזה? עם כל הכבוד לאדם שהוא רב תכליתי בעשייה שלו, אין אדם יכול לבד לשרת את כל צרכיו. את כל צרכיו. האדם נברא כיצור קוראים חברתי, אי אפשר לו בלו זיווג, והקדוש ברוך הוא את האדם בודד ועשו עזר כנגדו. העזר כנגדו הוא לא רק בשביל התשמיש, כן, אלא בשביל לבנות או לבנות יש צורך ביחד. וכן נכון, נכון. עכשיו, לפי שכל אלה מקרים עוברים עליו, זה דברי הרמב״ם, ואינם מוסיפים באותו, ועוד שכל הפעולות האלה משותפות הן לו ולשאר מיני בעלי החיים, והמדע הוא שמוסיף במהותו של האדם, הוא שמוסיף במהותו של האדם, הוא מעתיקו ממצב למצב. מה זה מעתיקו ממצב למצב? מתעלה, עולה מדרגה לדרגה, כן? לוחן בעולם, בתחום הגופני, ממצב שפל למצב נעלה, לפי שהיה אדם בכוח, בפוטנציה, בכוח זה פוטנציה, ונעשה אדם בפועל, על ידי המושכלות, הוא נעשה אדם בפועל. עכשיו, נתאר לעצמנו שיש לנו מתאגרף עולמי, אבל הוא אדם רע, בלי יעל, אלים, כן? אלים. נו, מה אנחנו נאמר? האדם הזה הוא אדם? הוא לא אדם. למרות שבעולם התרבותי של היום הוא זכה למדליות של זהב וכל אלה, זה לא מה שקובע. מה שקובע אלה הם הדברים, שהמידות של האדם והשכליות של האדם. הערה 637, הרב חזר על עיקרון זה עשרות פעמים בעקבות רבנו בהלכות תשובה. כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמו שרבנו, או רשע כאור רבעם, או חכם או שכל. עד כאן לשון רבנו. ופשוט שאין הכוונה שיכול להגיע על רמתו של משה, אלא רבנו מציג את המין עד הכללי באנושות כולה, למין ההיסטוריה עד ימינו אנו. אך אין זה מחייב שבעתיד יתאפשר לאדם להגיע על מעלת משה רבנו. לא אין זה מחייב, רבותיי. אין אפשרות ולא יהיה כי לא קם לא יקום כמו נביא כמו שרבנו. למה רבותיי? לא, בשביל נצחית התורה. כי אם יקום נביא יותר גדול ממשה רבנו, התורה איננה נצחית, והנצחיות של התורה, כי זה אמת אלוהית, והאמת אלוהית היא זו שצריכה להנחות את האדם. אין אמיתות אלוהיות משתנות, יש אמת אחת. למה אורי אתה צריך להחזיר אותנו לכיתה א'? אנחנו ברוך השם כבר נמצאים כעת בדרגה הרבה יותר גבוהה, ואתה רוצה להחזיר אותנו לאותה מדרש? למה קוראים לו חזיר? כי עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותו לטהרה. שמה? אכן. אנחנו בדרך אחרת, כן? אכן. הלאה. מה? עוד לא הגעתי. כשהגיע להשכיל, כשפיתח את מחשבתו, נעשה האדם בפועל, זה הערה של מורי. כשהגיע להשכיל, האדם כשהגיע להשכיל, כשפיתח את מחשבתו, נעשה האדם בפועל. ועל זה יש הערה 638, לאור שיטת הרמב״ם במושגי הנפש, הביטוי עדיין לא אדם, קנה לו שביטה בלשון הרב בקרב תלמידיו. זה מה שרפאל העיר. ראה למשל, שלמות האדם במשנת הרמב״ם, בתוך וישם מדברה כעדן, זה על הרב שלום עדן, כן? ספר זיכרון לרב שלום, בדיוק. הוא ראה גם מערת הרב בביאור התקבצו חכמים, הרע עשר. נראה בכוונתו שכאשר האדם נעשה האדם באמת, בהתאם מטרה אלוהית בו, ובדברי הרמב״ם, רק אז נולד השכל הנקנה, ושניהם מולידים זה את זה. האדם באמת את השכל, והשכל את האדם באמת. נשתף אותך, היה תלמיד לרב, קראו לו הרב רב שלום עדן זכרו לך, הוא כבר נפטר ויותר מעט. אז הוא היה הולך כל יום ראשון לשעו של הרמב״ם, של מורי במורה מוחים, והוא היה מעשן. כשמורי היה מסיים את השיעור, מטבע הדברים היו ניגשים, שואלים אותו שאלות, הלך על מעשה וכו'. פעם אחת חמדו לצון ושאלו את הרב על הרב אבשלום עדן, בנוכחותו של הרב אבשלום עדן, שהוא מעשן. כאילו, מה הדין כשאדם מעשן? הרב היה אדם מדוד, מדוד ושקול, והערות שלו והתשובות שלו קצרות ותמציתיות, אבל כל עוד כחוט השערה, ופעמים אפילו כחץ, כחץ נדם. אמר, עדיין לא אדם. לא יותר, רק את המילים האלה, עדיין לא אדם. מזה בנו תלמידיו את כל התיאוריה שלו, שכל עוד אדם אין לו מעצורים לדברים שמזיקים לו וכל אלה, אז עם כל הכבוד הוא לומד מורה נבוכים והכל, אבל עדיין לא אדם. אותו הרב אבשלום עדן מאז הפסיק לעשן לחלוטין, כי לא רצה להיות מצב שלא אדם.
אלא רצה להיות. חושב שגם אני
עושה. שישמע הבן שלי. שמעת הבן שלי? כן? הוא עכשיו מתחבא מאחורי סרעיה. כן? לא. כמו שאתה בא ולומד ומקשיב ומנסה למסור את המסרים, כך אני מצפה ממך, הנה במעמד של קהל ועדה, היה אדם מושלם ותפסיק את האשון. קבל החלטה, הוא כבר קיבל פעם החלטה, והפסיק. וחזר, עכשיו חזור בחלק ולתמיד. וזה יהיה הישג של השיעור הזה. לכן
לעזרת השם, אני הפסקתי, הייתה לי שיטה מאוד טובה,
איך אז תלמד את הבן שלי, מה?
לא לפני כולם לבשתי, מה זה לא מעניין אותם, לא יש אשר
אז תיגש אליו, יש לו שיטה טובה איך להפסיק את האשר. לכן אני חוזר, נאמר ככה שהאדם לפני שיל... זה עכשיו דברי הרמב״ם, שהאדם לפני שילמד אינו אלא כבהמה, כי לא נבדל האדם משאר בעלי החיים אלא בהיגיון. אז אם הוא לא מגיע להיגיון, אם הוא לא מנצל את השכל, אז במה הוא נבדל מבהמה? 639 הרב חמה ממאיר בשם מורי. מורי ציין למשנה בבא קמא, זה כשאני כל אימת מגיע לפירוש המשנה של בבא קמא זו, אז אני נרעד תרתי משמע, נרעד בגלל העוצמה האמיתית, נרעד, איך לשווק אותה במיוחד לעולם החילוני האינטליגנטי שאני מכיל אותו ומנסה לקרב אותו. בואו נשמע. זה בשור של ישראל שנגח לשור של גוי פטור. כלומר, שור של יהודי נגח של שור של גוי, כן, פטור משלם. מה זה? איפה הצדק היהודי? מה זה אכפת לי של מיהו? הוא גרם נזק, צריך לשלם. ושור, מה? רגע. ושור של נוכרי שנגח לשור של ישראל, בין תם, בין מועד, בין מועד, משלם נזק שלם. מה עכשיו תאמר כדיריהם? זאת אומרת, אפליה ברורה לחלוטין. אנחנו מדברים על דיננו. אם בא אליי סכסוך של שור של יהודי שנגח שור של גוי, אני צריך לומר לו פטור. ואם שור של גוי נגח שור של יהודי, אני אומר לו חייב, לפי הכללים שלנו. מה אומר הרמב״ם בפירוש המשנה? הרמב״ם ענה כזה, כן, מה הוא אומר? תשמעו, דברים נוראים, הוא אומר בצורה כזו. ופירוש המשנה כתב, ואל יקשה בעיניך דבר זה, ואל תטמע עליו, בטח יקשה עלינו, ובטח גם טמאים. הוא אומר, ואל יקשה עליך דבר זה, ואל תטמע עליו, כמו שלא תטמע, תקשיבו טוב על ההשוואה, על ההשוואה, כמו שלא תטמע על שחיטת בעלי החיים. שמעתם? זאת אומרת, זה עוד יותר קשה. אתה שוחט גוי, זה כמו שאתה שוחט בימה. זה רמב"ם, רמב"ם מענה כזה, כן? שהוא מתרועה עם אריסטו ועם פלטון, כל אלה. אז הוא אומר, אתה כאילו שוחט בימה, כן? זה בעל חיים. אף על פי שלא עשו שום רע, לפי... מה? לא שומע.
איך הרב הביא את ההשוואה?
אתה שואל. רגע, כי הוא אומר בצורה כזו, ואל יקשה בעיניך הדבר זה, ואל תטמע עליו, כמו שלא תטמע על שחיטת בעלי החיים, אף על פי שלא עשו שום רע.
יש שאומרים שזה באמת אכזריות לבעלי חיים.
נכון, הוא עדיין מדבר על השור ושור. עכשיו, הכל מוקלט והכל מפורסם. יהודי שהורג אדם, פטור, אבל אסור.
גוי.
יהודי שפטור אבל אסור. על זה נתחבר החיבור של אותו אחד, של אותו תלמיד חכמים מחברון, ועל זה היועץ המשפטי ובג"ץ דנו בנוגע לספר שלו. שהוא טען, מה אתם רוצים? אני מצטט מקורות. זאת אומרת, אין צל של ספק שאדם שהוא איננו מתנהג כאדם, לא דווקא גוי, אלא איננו מתנהג כאדם, הוא לא אדם בהלכה, כמעט מתירה את דמו. תזכור מה שההלכה קובעת.
מי נקרא אדם, מי לא נקרא אדם? אחד יגיד שאדם זה רק מי שהוא הרמב״ם, ומי שלא
הרמב״ם
מבחינתו
הוא
לא אדם.
לא, הגזמת.
לא, מי זה שקובע?
לא, אבל הגזמת. כן, אנחנו מדברים בני אדם שעובדים על המידות שלהם והכל וכולי. הגזמת עכשיו.
אבל עדיין אין לזה אפשר לשים את האצבע
עליהם.
בסדר. בכללי, בני אדם אשר אינם מתנהגים בדרך ארץ אלא מזיקים, אלימים, מה זה? תערוב אותם, מה זה תשים אותם בצד? אני עוד צריך לפרנס אותם. זה לא אני אומר, זה ההלכה אומרת. ההלכה אומרת שאם יש לך אפיקורוס יהודי, אשר מסית ומדיח, אתה רואה אותו, אתה רואה כאן תהום, ואני רואה אותו כאן, אומרת ההלכה, תדחף אותו. עכשיו חס וחלילה תגידו שאני מורה לכם לעשות את זה. אני רק אומר לכם, מה עמדת ההלכה? רגע. אני אומר לכם מה ההלכה אומרת, כי אני אומר לכם, קשה לי להכיל את זה, להסביר את זה לאחרים. כן? בוודאי. כי הוא אומר לך, גוי, לא כמו אריסטו ואפלטון, גוי שלא עובד על המידות שלו, אלא אין לו תורה. אז מבחינת הרמב״ם והתורה, הרמב״ם זה לא הרמב״ם, הרמב״ם זה תורה. הוא לא אדם. ואם הוא לא אדם, אז דמו מותר. יהודי שאינו מתנהג כאדם, יש לו תורה, הוא לא מתנהג כאדם, הוא לא אדם, ולא בגלל אדם הזורם.
אני רוצה להגיד מי יש לו דין מיטה, מי יש לו דין זה, כל מי שלא אדם בבית כברות.
זה מה שהלכה קובעת.
אז למה התורה צריכה להגיד שדין מיטה, יש מיטות שמסורות לבית דין מיטה?
אוי, שתהיה בריא מכאן, תהיה בריא מכאן ועד לעוד החדשה, תהיה בריא. אנחנו מדברים, אתה מעובד בין דברים. התורה אומרת, אדם מחלל שבת, בעל ערווה, מטרים בו, אומרים לו, תהיה לך, אתה מפסיד את העולם הבא, כן? ובכל זאת הוא עושה את מה שהוא עושה, דנים אותו, מוצאים אותו להורג, אבל לפני כן הוא מתוודה וחוזר בתשובה כדי להציל חיי העולם הבא שלו. זה תחום אחר לגמרי. לא, אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו נמצאים מבחינה עקרונית, אדם שאיננו אדם, דהיינו אדם בגוף, אבל לא אדם מבחינת התכונות האנושיות. אז ההלכה קובעת בין יהודי בן גוי דמו מותר.
גם יהודי?
עוד יותר, עוד יותר. עוד הלכה קובעת, הלכה קובעת שאם יש לי כאן גוי וכאן יש תהום, כן, אסור לי לדחוף אותו, אבל אם הוא נפל לתהום אינני מרים אותו. רגע, רגע, ואם יש לי כאן יהודי, איך קוראים, אפיקורוס, אני דוחף אותו. כי אני מדבר כעת, אני מדבר על אדם אשר פוגע בנפשות של בני אדם. זה בשבילנו לפגוע בנפשות של בני אדם, זה משהו.
אתה מדבר על אדם שזולל וסובב כל היום, זה גם לא עובד על הפיקורות.
רגע, רגע, את זה עוד לא הורגים, את זה מחנכים. לא כן אדם שיש לו אג'נדה, יש לו אג'נדה והוא לא שר מהאג'נדה שלו, והוא יושב כל היום ומסית ומדיח בשיטתו שלו. כן, לפי התורה, לא לי. עכשיו אני לא אומר תעשו ככה. מה? תפתח בלכות רוצח שמירת נפש. תפתח בלכות רוצח שמירת נפש, תמצא את ההלכה הזו. שם אתה תמצא. וזה לא הרמב״ם, זה גמרא. הרמב״ם לקח את הגמרא על ההלכה. אני לא אומר שתעשו את זה חלילה, 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 חלילה. א', אני שומר על עצמי. אני עכשיו מסביר את הרמב״ם לפי התלמוד. תבינו, בן אדם שמתהלך על שניים, שמתהלך על שניים, אוכל ושותה, זה עוד לא אומר שהוא בן אדם.
יש לו פוטנציאל של אדם.
יפה.
מי אמר לך שאתה מותר לך לקחת את הפוטנציאל הזה?
השם, הוא ברא אותי ואותו. הוא ברא אותי ואותו, לא אני. הוא, השם אמר לי, לא אני. בטח שאני לא. אסור לי, לי אסור לקבוע מי לחיים ולמוות. אני מדבר מה השם אמר. זה העניין. לכן אני מסביר, על בסיס הדברים האלה, הרמב״ם קבע מי נקרא אדם, מי לא נקרא אדם. לא שעכשיו אנחנו חוזרים. אנחנו, מה שקראנו, אמרתי לכם, נתתי לכם הקדמה, שכשאני קורא את ההערה הזו, עם הנו, איפה זה, עם השור, באיזה, תזכירו לי באיזה הערה. שש שלוש תשע, כן? אז שימו לב, לפי שמי שלא נשלמו בו התכונות האנושיות אינו אדם באמת, ואין תכליתו אלא לאדם עד כאן לשונו, כן? אז זה לא דבר פשוט. תראו רבותיי, אני אמרתי לכם, קשה מאוד להכיל את זה, לא כי זה לא אמת, אבל קשה להסביר, זה לא דבר פשוט. פעם אחת לפני הרבה שנים, אז אני נוהג שבזמן שאני אוכל או עושה בתעסוקה מסוימת, אני גם שומע רדיו כדי לא לבזבז זמן, אלא אם כן אני משחק עם אשתי, אבל אם לא, אז אני לא מבזבז זמן כדי לשמוע וכו'. אז פעם הייתה תוכנית צהרי היום, וקוראים ארי גולן, המיתולוגי הזה, כן, כן. אז איך קוראים, ריין מישהו שהוא היה מוכר יותר חבר כנסת בכנסת מטעם שינוי, הוא היה חבר עירייה בתל אביב, שכחתי את השם שלו, דוקטור היה. אז בדיוק אז, בגלל מעשה של מחבלים, צפה עוד פעם השאלה אם להוציא להורג מחבלים כאלה אכזרים. אז הוא השיב את התשובה הבאה. הוא אומר, תראה, אלה לא צריכים להוציא אותם להורג. את מי הייתי מוציא להורג? הוא השיב, הדוקטור הזה. את מי הייתי מוציא להורג? את אלה שמפיצים את הסמים וכל אלה, את זה הייתי מוציא להורג. אז הוא אמר, מה? אתה כאילו הנאור, אתה מדבר? אמר, כן, כי אלה עושים את הנשמות של בני אדם, ומאמלילים אותם. שים לב, זה רעיון רמב"מי, זה רעיון תורני, למרות שחילוני, שאומר, יש דפוסי חיים, יש דפוסי חיים, שהם מאמלילים את בני אדם, מאמלילים את בני אדם. אז מה אתה חושב? זה מתחיל ומסתיים רק בסמים? כל התרבות הזו של הדיסקוטקים לא הורסת נפשות יקרות? לא מצאו כאן באחד הגנים של קריית אורו בשעה 3:00 AM לא מצאו נערה מושלכת שם, היא אמנם הייתה שיקורה כי בפיצוציות נתנו לה לשתות, עשו מה שעשו וזרקו. מה זה? זה נקרא בני אדם?
כן.
אז לכן ברמה עקרונית, עכשיו אנחנו לא מדברים ברמה אופרטיבית, ברמה עקרונית אומר הרמב"ם זה לא בני אדם, עם כל הכבוד, יהודי או גוי, רק הוא מדבר בכללות של גוי כי שאין תורה. אבל מה, יש לך גויים אין תורה, עם דת שלהם שהיא נפלאה, אבל אני מדבר בכללי, בכללי. עכשיו נחזור לעניין. זה דין, תבדילו, יש שתי מערכות. יש דין תורה, הוא דין אידיאלי. מי? הוא אומר לי, אם אני אמצא רוצח, אני צריך להתרות בו, אל תרצח. כן, איפה אתה תמצא דבר כזה? זה דין אידיאלי שבא ללמד אותנו לימודים של ערכים. אלא יש מה שנקרא דין המלך, דין של הוראת שעה, אתה רואה אלימות, אתה חייב לתת את התשובות ואת המענה לכך. אז לא להתבלבל. רבותיי, עכשיו נחזור לענייננו. אוכן, אוכן, נאמר ככה. דברי רבנו, שהוא חי בעל היגיון. רצוני במילת היגיון, השגת המושכלות. עכשיו מורי, כאן מדבר על המכשירו להיות הוגה דעות. אבל ההיגיון כשלעצמו עדיין נקרא מושכלים ראשונים או מחשבה ראשונה. במורה הוא כותב שנכון שמטרת האדם היא ההיגיון, מטרת האדם היא השלמות והמושכלות, אבל בתחילת המורה בפרק השני הוא לא קורא אותו כבהמה, כי הבהמה אין בידה להזיק. שימו לב, בהמה היא לא נועדה להזיק, יש לה את הקיום שלה ואנחנו אפילו נהנים ממנה, אם זה חלב, אם זה אור, אם זה כל דבר ודבר, היא לא מזיקה. והאדם, רבותיי, יש בו מגרעת, מה לעשות? הוא יכול להועיל, הוא יכול להזיק. אז זאת אומרת, זה ייצור משוכלל, אבל יש בו גם זה וגם זה. מה שאין כן הבהמה, יותר גרוע מבהמה, שהוא, כשאיננו מלומד, כשלא למד והסכים, הוא מזיק. ואני אומר, בעקבות דברי מורי, זה דברי מורי, זה לא דברי הרמב"ם. וכשהוא מלומד והוא מזיק, חכמים הם על הרע. אתה תראה המונים שבשכל שלהם, בחוכמה שלהם, הם מפתחים מעשים מאוד מאוד מזיקים, מאוד מאוד מזיקים, כן? ולפיכך הוא קורא את ילדי האדם באותם כופלמת שנה, כלומר הגדה מספרת ש-130 שנה האדם וחווה לאחר חטאם ואכילתם מפרי עץ הדעת חיו בלי הקדוש ברוך הוא. דהיינו, אמרו לקדוש ברוך הוא, עזוב, אנחנו האלוהים של עצמנו, אתה אל תתערב לנו בחיים. נו, באותם 130 שנה שהם חיו בלי האלוהים, אז נולדו להם לילים, שדים, רוחים. מה אלה, רבותיי? תרחחים, בנים, בנות, בזיקים, זה מה שנולד להם. כן, למה? אין אמונה, אין ערכים, יש חיים של נתנות, כל אחד עושה מה בא לו, אז הבן אומר לאבא, אדוני, סליחה, עם כל הכבוד, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אני עושה מה שאני רוצה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ואותו דבר הבת אומרת להורים וכן הלאה. כן, אז זה מה שאומר מורי. רגע, אתה תמיד מפתה אותנו להערות, והערות האלה שואבות אותנו ולא נתנתנו להתקדם. ולפיכך, הוא קורא את ילדי האדם באותם קל שנים, 130 שנה, שהיה אדם נזוף, היה מוליד רוחין ושדין וללין, הכוונה, בנים שלא למדו, לא לימד אותם, לא חינך אותם. מה פירוש? מה זה לא לימד אותם, לא חינך אותם? אלא בא להם לעשות מה שהם רוצים. ואני אמרתי לכם, באה אליי אימא מסביון לפני הרבה הרבה שנים, בוכיה. היא אומרת, תראה, אנחנו ציונים, אנחנו לא דתיים, אנחנו ציונים. באנו מחוץ לארץ להגשים, להקים מדינה והכל, וגם נתברכנו. אנחנו עמידים, מסודרים והכל. יש לנו בן ובת, מתוכננים, משפחה מתוכננת. כן? אז יש לנו וילה, לכל אחד יש בית, לכל אחד נתנו לו לעשות את המסלול עד לדוקטורט, הכל חשבוננו, רכבים והכל. איפה הם נמצאים, היא אומרת לי, ואז היא דומעת ודומעת. בנועה בה, מגדלים ציפורניים, עם שיער. ומה יש? אומרים, זה המימוש העצמי. כל התרבות שלכם, כך הם אומרים להורים, זה תרבות שהיא קופה, שהיא מקבילה, שהיא מלאכותית. האדם זה כמו בעל חיים, צריך לחיות בטבע וכו'. ואנשים משכילים, משכילים. מימוש עצמי, זה הדרך. לכן, רבותיי, יש בעיה, מי הוא האדם? התורה קבעה מי הוא האדם, לא אנחנו, כן? אז עכשיו, בנים שלא למדו, לא לימד אותם, לא חינכו אותם. עכשיו, איזה הערה אמרת יחי?
641.
ובכן, ראה עירובין וכו', וראה מאמרו של הרב על דרכו ומשנתו של הרב וכו'. ויש גם, אומר הרב, יש גם סוג אחר של שדים מציאותיים במציאות הממשית, והם ילידי אדם אשר לא חנכו ולא למדו, וכל מחשבותם אך להרע, מושחתים ומשחיתים. ולזה אנחנו קוראים שדים מזיקים, זה ברור, אין ספק. כן. עכשיו, וגדול שבמושכלות, אני חוזר, וגדול, זה דברי הרמב״ם, וגדול שבמושכלות השגת אחדות הבורא יתעלה וישתבח, וכל הקשור בכך מן המדעים האלוהיים, לפי ששאר המדעים אינם אלא כדי שיוכשר בהם עד אשר יגיע אל מדעי האלוהות, והדיבור על העניין הזה בשלמות יהיה לך מאוד. אז יוצא איפה האדם יש לו יהוד, תכיר את כל משברה הקדוש ברוך הוא, תלמד, תתחכה אחרי התכליות של כל דבר ודבר. זה מדרגה ראשונה. המדרגה השנייה, לחבר את הידיעה שלך המדעית של כל מה שאתה חוקר את הנבראים, לחבר את זה עם הבורא ולהגיע אל המטאפיזיקה, לא רק הפיזיקה אלא המטאפיזיקה, כן? ולהגיע למציאות השם, להשגחתו בעולם, וזה המשכלות האמיתיות, ואז אתה ממש את היותך האמיתי בתור האדם. מורי אומר, הרמב״ם כאן עדיין לא חשב לחבר את המורה בשלב הזה, כאן, אבל אחר כך כבר הזכיר שם, הזכיר כחלק הראשון פרק ל"ד, כמה מדעים חייב אדם ללמוד. כמובן הוא לא צריך להיות שלם בכל, אלא שיהיה לו הכשרה. יש מדעים המכשירים למושכלות, יש מדעים המובילים לכך, זה כל זה דברי מורי. אדם לא יוכל להשתחרר מהם או להתעלם מהם או לגשת למדעי האלוהות כפי שהרמב״ם קורא ולומד זה, ולומר זה מיותר. אני יודע, אני מבין מה שהם אומרים, זה לא נכון כלל, כי אלה שלא למדו אותם המדעים שהרמב״ם דורש, כשמגיעים למושכלות אינם תופסים אותם כדרכן. עכשיו דברי הרמב״ם, אבל עם השגת המושכלות חובה לנטוש את ההגזמה בתענוגות הגופניות. כלומר, מרגע שאדם מפנה את עצמו להפיק של המושכלות מדע, להכיר את הנבראים, ועוד יותר כשהוא אחר כך עולה בדרגה, הוא את את מבין שהעיקר זה לא אכול בשתו, העיקר זה לא חיי המין. זאת אומרת, זה תופס בחיים משהו, תן לזה את המידה האמיתה, קיום, צורך, אל תהפוך את זה שזה עיקרו של האדם. ואז הוא אומר, חובה למתוש את ההגזמה בתענוגות הגופניות, כי במושכל ראשון ישיג שהרס הנפש בבניין הגוף. תראו איזה הגדרה, הרס הנפש בבניין הגוף. ככל שאתה מטפח את הגוף, אכילה, שתייה, חיי מין, כל הדברים האלה, אתה הורס את נפשך. ובניין הנפש בהרס הגוף, זה ביטוי קיצוני, לא שתצום, אסור לצום, אסור, אסור לצגב. אלא מה? צמצם, רסן, רסן את התאוות. כן. כן, מיד. יש לרבנו הערב עם זה. לפי שאם היה אדם רודף אחר התאוות, הוא מעדיף את החושניות, ושאבד שכלו לתאוותו, ונעשה כבהמות וחיינים, שאין בדמיונם, אלא האכילה והשתייה והבעילה, זה כמו בעל החיים, אכילה ושתייה ובעילה.
זה גם ערס הגוף.
מה?
מה שהרב מתאר זה גם ערס הגוף.
מה?
האכילה, השתייה ושתייה.
המוגזם.
זה גם, זה לא רק,
המוגזם, המוגזם. הם מגזימים בזה, אז הרס הגוף.
לא, אני לא חושב שיש קירה בין בניית הנפש לבין הרס הגוף.
רגע, זה שאתה אומר גם הרס הגוף, זה לא אומר זה לא הרס הנפש. הרס הנפש זה עדיין, אלא גם הרס הגוף. אבל על הרס הגוף אמרתי, זה מוגזם. כי אדם צריך לאכול, אדם צריך לשתות, אדם גם צריך...
אתה יכול להרוויח שני דברים, גם בניית הנפש וגם...
זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, הוא לא מתכוון אחרת. בדיוק ההפלגה, הגזמה. לפי שאם היה אדם רודף אחר התאוות, הוא מעדיף את החושניות ושאיבד שכלו לתאוותו ונעשה כבהמות וחיינים שאין בדמיונם אלא אכילה והשתייה והבעילה. שים לב, לא אומר בשכלם, בדמיונם, בעל החיים בשבילו זה דמיון. הרי אז לא יוכר בו הכוח האלוהי, כלומר השכל, ויהיה אז כחומר בודד צולל בי המהילי. ואני מדלג, רבותיי, הנה נתברר מכל ההקדמות האלה, זה דברי הרמב״ם, שהתכלית בעולמנו זה וכל אשר בו הוא איש מלומד ובעל מידות טובות. וכאשר נקנו למישהו מהמין האנושי המדע והמעשה, רצוני במדע השגת האמיתיות, האמיתיות על בוריים, כלומר מדע אמיתי, להכיר את המציאות, והשגת כל מה שאפשר לאדם להשיג, ובמעשה המיצוע והאיזון בעניינים הטבעיים. כלומר, נתאר לעצמנו שיש לנו מדען והגיע להישגים מבחינת המדע, אבל ברמת ההתנהגות שלו האישית, האישיותית, הוא לא מאוזן. הוא מסוגל... לא, לא, אפשר גם פרופסור מבוזר, הוא לא מאוזן. או מדבר בצורה לא יפה, או גאה, זחוח דעת. זה נקרא שעדיין הוא לא אדם, למרות שהוא עוסק במדעים. כי אם אין את השלמות המידותית של האדם, אז הוא עדיין לא אדם. נכון שאנחנו נותנים תעדוף למושכלות, אבל העבודה על האישיות של האדם. אז הוא אומר, אינן בעיר לכל ההקדמות האלה, שהתכלית בעולמנו זה, וכל אשר בו הוא איש מלומד, בעל מידות טובות, וכאשר נקנו למישהו מאמין האנושי, המדע והמעשה, רצוני במדע השגת האמיתיות על בוריים, והשגת כל מה שאפשר לאדם להשיג, ובמעשה המצוע והאיזון בעניינים הטבעיים, ואל ישקע בהם ולא ייקח מהם אלא מה שיש בו קיום הגוף, וכן שיפור כל המידות. אדם שהוא במצב זה הוא המטרה. כלומר, אדם שמאזן את עצמו באכילה, בשתייה, הימין, בדפוסי ההתנהגות בינו לבין עצמו, בינו לבין זולתו, זה המטרה, זה המטרה. כי אז הוא בונה את נפשו, הוא בונה את נפשו. בעניין זה, לא נודע מפי הנביאים בלבד, אלא גם חכמי העמים הקדמונים, שמעת? אנחנו לא באים ואומרים רק היהודים, ודאי, העם היהודי עשיר, עשיר, אבל גם יש חכמי גויים, גם חכמי העמים הקדמונים, אף שלא ראו את הנביאים, ולא שמעו דבריהם, כבר ידעו שאין האדם אדם שלם, אלא אם כלל המדע והמעשה. זה תמצא פילוסופים גויים שהגיעו לדבר הזה גם בלי הנבואה. ודאי לך דברי גדול הפילוסופים, אריסטו, נכון. מטרת השם בנו שנהיה נבונים צדיקים, כך אריסטו הגדיר. כן, אז מורי מאיר, כאן צדיקים לפי דברי הפילוסופים, עדיין לא מדובר במי שמקיים תרי"ג מצוות, כי הפילוסוף הגוי לא מדבר על צדיקים במשמעות הזאת, אלא צדיק הכוונה במצוות שבין אדם לחברו ובין אדם לעצמו, גם זה דרגה של צדיקות, כן? שלא להיות שקוע, כפי שהרמב״ם אומר בחישניות. מה? והרמב״ם מוסיף שאם היה האדם חכם ונבון אבל רודף אחר התאוות, ומורי כאן מסביר, כאן חכם ונבון לא מדובר במלומד אלא בעל כישרונות נעלים, מה יקיעו גבוה, כן? אבל מה? בעל תאוות. אז מה? מה אילו שיש לו IQ גבוה? הוא לא מנצל את זה, הוא שוקע בתאוות שלו, כי לא לכל בני אדם יש אותה מנת המשכל. זה דברי מורי. יש בעל עמקה יתרה, יש בעל תפיסה מהירה, זה תלוי לא רק בכישרונות טבעיים מלידה אלא גם פיתוח המוח שלו. ורבנו אומר אינו חכם באמת, כי ראשית חוכמה שלא ייקח האדם מהתענוגות הגופניות אלא כדי קיום הגוף. ופירושנו למסכת אבות, נשלים עניין זה,
שמונה פרקים,
נכון מאוד, עניין זה בנבערנו כראוי, וכך מצאנו שהנביא הוכיח את מי שטען שהוא חכם בזמן שהוא עובר על דברי תורה ורודף את אבותיו. הוא אומרו, אחד תאמרו חכמים אנחנו ותורת השם איתנו, ועוד שאתם מתנהגים בתאוותנות גדולה.
זה סותר,
כן? אכן, הנה לשקר עשה את שקר סופרים. וכן, כל זה דברי הרמב״ם, אם היה אדם יראה השם, פרוש, מרחיק התענוגות, זולתי בכדי קיום הגוף, כלומר, מה שצריך בשביל הקיום, לא מעבר זה, מתנהג בכל העניינים הטבעיים, בדרך הממוצעת, והורגל בכל המידות הטובות, אלא שאינו מלומד, גם זה חסד שלמות, חסר שלמות. ולפי שמעשיו אלה אינה מתוך ידיעה ברורה והכרה יסודית, ולפיכך אמרו חז"ל, אין בור ירחת ולא אמר את חסיד, כמו שבערנו. כאן מורי מעיר הערה מאלפת, מאלפת מאוד. לפי הרמב״ם הפרישות נתבות, הכוונה, נחלקת לשלוש פרישויות. יש פרוש שהוא שואף לכל התאוות והתענוגות כפי שיבואו לפנינו כשנגיע לפרקי אבות, אבל הוא מכיר שזה לא טוב, כלומר יש לו תאוות לכל התאוות בהיקפים עצומים, אבל הוא מכיר שזה לא טוב, אלא שתאוותיו מושכות אותו, ואז רבותיי הוא כופה את עצמו, כלומר לא מתוך הכרה של איזושהי שלמות אנושית, אלא הוא כופה את עצמו להיות פרוש, לא מתוך הכרה אלא מתוך כפייה עצמית. זה דרגה, אי אפשר לזלזל בה, אבל זה שזה בא אצלו מתוך כפייה זה עדיין לא טוב, אבל זה טוב. זוהי פרישות מתוך כפייה, חז"ל קראו אותו חוטא. ונסביר, ניקח את הנזיר רבותיי, הוא ראה בחורצ'יק היה בדיסקוטקים וכל אלה, אמר רגע, אני עכשיו מתחיל לשאב לחברה של שיקורים, מתמסטלים ובנים ובנות, לאן אני אגיע? קיבל על עצמו נזירות, אז הוא לא בדיסקוטקים, לא בשחרות, לא בנים, לא בנות וכו' וכו'. על ידי זה שהוא כפה על עצמו לא לשתות יין, לא לאכול ענבים, לגמרי אפשר לשתות, אפשר לאכול במידה, אבל הוא כפה על עצמו שתקופה מסוימת הוא מנוזר מזה. זוהי פרישות כפייתית, היא טובה אבל היא לא טובה, היא לא טובה כי היא באה מתוך כפייה, אבל היא טובה. זה כמו החולה שכעת בגלל שהוא חולה נותנים לו אנטיביוטיקה, כן? אבל אנטיביוטיקה זה לא דבר בריא, הוא דבר הרסני לגוף, אבל אין מה לעשות, זה שלב ראשון, זה פרישות כפייתית. והוא נקרא חוטא שהביא את עצמו לדבר כזה. סיפרתי לכם שפעם אני התקררתי, הלכתי לרופא משפחה, עדיין הייתי נער בראשית נערותי, ולא אהבתי לשכב בבית והכל, הייתי פעיל והכל. אז אמר לי, הנה, יש לך אנטיביוטיקה, אתה צריך לשתות אנטיביוטיקה, אתה צריך לשכב, אתה מבחינתי, אני אדם מושמע מאוד. הלכתי שכבתי, שתיתי את הכדורי האנטיביוטיקה, לא כולם, אבל בכדור נגד חום והכל, הזעתי, אורך השם, עבר עליי לילה, למחרת אני מודד, אין חום. קמתי, התחלתי להסתובב, כן, כי אין חום, והייתי מושמע. אז חזר לי החום, הלכתי אליו, הוא צעק עליי בגער, הוא אומר, עכשיו גם האנטיביוטיקה שנתתי לך, כבר לא יכולה להדביר את, את החיידקים האלה, אני צריך לתת לך אנטיביוטיקה יותר חזקה, שתחליש אותך יותר, אבל אתה חייב לגמור את זה, או אם אבוא לך אם לא תגמור את זה, כן? זה פרישות כפייתית, אני אקח חוטה, אבל לא יבוא לי אם אני לא אקח את הדבר הזה, כן? אז זה הדרגה הראשונה של פרישות כפייתית. ואמרו, ומה נזיר שלא מנע עצמו אלא מן היין, נקרא חוטה, המונע עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. פרישות כזו אינה פרישות, אינה קדושה, אלא חטא. מה, האדם לא יעשה פרישות כזו? ודאי, זה עזרה ראשונה, אבל חבל שהוא הגיע לדרגה כזו, כן? יש פרישות שהאדם מפתח אצלו מין תעוף כזה לאיסורים, זה פרישות מסוג שני, דרגה שנייה. כמו שאדם עובר על יד מסעדה שיודע שזה מסריח, או כשעובר על אותו הדבר במסעדה כשרה, הוא כבר ריח ניחוח. זאת אומרת, יש שתי מסעדות, כשרה למהדרים, מסעדה שאוכלים שקצים ומרמסים, הוא עובר ליד המסעדה של יד שקצים ומרמסים, איכסה, איכסה, מגיע ליד מסעדה כשרה ומדברים, אך, איזה יופי, זה שקר, זה שקר, גם כאן זה יופי וכאן זה יופי, גם כאן זה טעים וגם כאן זה טעים, אבל מה העשר שהקדוש ברוך הוא גזר עליי? לא לאכול חזיר, כן? אז נכון, זה שהוא לא נכנס לחנות הזו, למסעדה הזו של החזיר ולשקצים ולרמסים, בגלל שהוא מתעב, זה פרישות. אבל זה פרישות מדרגה, לא הכי גבוהה. יותר טובה מפרישות של כפייה. זה פרישות של תיעוב, של מאוס. אבל עדיין לא...
עדיין מלאכותית.
כן. אל יאמר אדם אי אפשי לאכול חזיר. אפשי ואפשי. ומה עשה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי? אז עדיין לא הגיע לדרגת הפרישות האמיתית, כן? זה פרישות של תאוב, אז זה עברו חזל. אל יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר חזיר, אלא אפשי ואפשי, ומה עשה באלוהי אסר עליי. גם זה אל יאמר, אין זו פרישות. הפרישות היא, עכשיו הפרישות הנעלה, המושלמת, הטובה. כשהאדם מפתח לאט לאט את ההכרה והרחקת השקיעה בתאבות, מבין, רגע רגע, התאבות זה דבר לא טוב. צריך במידה במשקל מסורה, אכילה, שתייה, חיימין, הכל, במידה במשקל... עד שהוא נעשה פרוש מאליו, לא בגלל כפייה, ולא בגלל תאוב, אלא בגלל שהוא רוצה לשמור על האישיות שלו, להכין את עצמו לקראת השגת המושכלות והמושכלות האמיתיות. אז גם להיות בן אדם ולעלות מעלה-מעלה, למצות את צלם האלוהים שלו. זו הפרישות החיובית. כשרובו כבר לטוב. אותן התאבות בטלות ברוב, וזהו מה שהרמב״ם כותב כאן. נכון? שלושתם פורשים מן הרעות, שלושתם עושים את הטוב, אלא שזה חוטא, זה עם הפרישות הכפייתית, זה אומרו, אל יאמר, זה התאוב. וזה הדרך השלישית הנכונה. עכשיו, דברי הרמב״ם, ומי שאומר על עם הארץ שהוא חסיד, אינו אלא מחיש דברי חכמים, שהחליטו בזה החלטה גמורה. ואמרו, לא עם הארץ חסיד, כי בלי לדעת תורה, איך הוא יהיה חסיד? וגם מחיש את המושכל, אומר הרמב״ם. ולכן, תמצא המצווה בכל התורה, ולמדתם ואחר כך לעשותם. התלמוד קודם למעשה, תלמד בשביל לעשות, כי בתלמוד יבוא לידי מעשה, ואין המעשה מביא לידי תלמוד. וזהו אמרם, שהתלמוד מביא לידי מעשה.